להלן שיעור מפי ראש ישיבת צום האום מעיניכם, כבוד הרב שלמה עופר שליטה. ויהי רצון שהשיעור והחיזוק יפתח לפני כל שומע את שערי הקדושה וההצלחה.
מה זה אהבת השם? שזה אהבה בתענוגים, שזה אהבה שלא נגמרת. הקום הנער, הסובבה בעיר, בשווקים וברחובות. בבקשה את שאהבה נפשי. אהבה ואהבה זה שני כוחות בנפש שיש אותם בתוך הלב, וכל יהודי צריך לגלות אותם, כי הן קיימות אצל כל אדם, הן קיימות בהסתרה, וצריך לגלות אותם, להאיר אותם לעולם כולו. שאדם יזכה ממש לפחד אלוקים, באהבת אלוקים. נכון שראינו בתורות הקודמות, בהרבה תורות, שזוכים לזה הרבה על ידי התבודדות. ידוע שהתבודדות זה רפואת הנפש הכי גדולה. אבל מי זוכה באמת, מי באמת זוכה להתבודד באופן קבוע? כולם משתדלים להגיע למציאות של התבודדות, אבל מי באמת זוכה להגיד התחדשות בהתבודדות, לחדש את הדיבור? יש כאלה שזוכים פעם בחודש להתבודדות אמיתית, שהוא ממש, ממש משעשע את הבריאה, מחדש כאלה דיבורים, הופך להיות עורך דין הכי ממולח, נגד השטן, נגד הסמך מם, עורך דין הכי גדול. אדם שמרבה בהתבודדות, הוא הופך להיות הדמגוג הכי גדול בעולם. הוא צריך להיות עורך דין של קודש הבריך הוא כאילו, כי השם יתברך רוצה שננצח אותו. הוא צריך להיות הקטגור הכי גדול של הסמך מם, בהתבודדות, בדיבורים. אלא לחדש דיבורים מלאים חוכמה, מלאים תבונה, מלאים מקוריות וייחודיות. דיבורים כאלה נפלאים שמהפה שלו יוצא ממש, יוצא לו מהפה מרגליות כאלה שנבראים מזה מלאכים שלא נבראו מעולם. לא היו מלאכים כאלה, מאז הבריאה לא היו כאלה מלאכים שיוצאים מבעל תשובה כזה של הדורות האחרונים, של הדור האחרון, שהוא מוציא כאלה דיבורים, הוא שורף את כל הקליפות. מרפא את כל העולם בדיבורים כאלה נפלאים, כאלה מתוקים שיוצאים לו מהפה. דיבורים שיש בהם חידושים. חידושים באהבת ישראל, חידושים באיך לעורר רחמנות על עם ישראל, איך לעורר רחמנות עליי. איך ריבונו של עולם, אני מלמד אותך, ריבונו של עולם, כאילו במרכאות, איך לדון אותי לקו זכות. איך למצוא בי נקודות טובות. וכשאדם הרבה בהתבודדות, אז הוא זוכה באמת ליראה ואהבה.
להתענג על השם.
התורה ו' נחשבת לתורה לבעלי תשובה. בעצם מה זה בעל תשובה? כל יהודי צריך לעשות תשובה. כתוב שכל ימינו צריך לעשות תשובה. גם צדיקים גמורים צריכים לעשות כל רגע ורגע תשובה. כי כל רגע שאדם מתרומם יותר בעבודת השם, שזה בעצם ההרפתקה הכי גדולה שיש, אז בכל רגע של עלייה הוא מסתכל אחורה והוא מבין שאוי ואבוי, איפה הייתי מונח? אני הגשמתי רוממות האל, עשיתי את הקדוש ברוך הוא מגושם, כאילו, כביכול. למה? כי איזה הבדל בין מה שראיתי אותו אתמול למה שאני רואה אותו היום. היום אני מכיר בו יותר, אני רואה מה זה גדולת השם, מה זה עוצמת השם, מה נורא המקום הזה. אין זה כי עם בית אלוקים. אז ככל שאדם מתרומם יותר בעבודת השם, בעלייה רוחנית, בהשגות רוחניות, ביכולת ראייה רוחנית, מסתכל על עצמו שנה לפני, יום לפני, אומר אוי ואבוי. אוי ואבוי, איך ראיתי את השם יתברך, כזה קטן, כזה קטן, מה זה אלוקים כזה קטן ראיתי אותו. ביחס למה שאני רואה אותו היום, אז אם כשראיתי אותו אז, עבדתי את השם בהתאם למה שראיתי אותו אז, זאת אומרת שאני עכשיו צריך לעשות תשובה על איך שעבדתי אותו. זה מאוד עמוק דרך אגב. זה נקרא לעשות תשובה על תשובה. וזה אולי זה הדבר הכי יפה ביהדות, שזה אף פעם לא נגמר. כי כל הדברים האחרים נגמרים. לכל תכלה ראיתי קץ. כל התכליתים, אומר דוד המלך, כל דבר שיש לו תכלס, שיש לו תכלית, ראיתי לו קץ. אבל התורה רחבה מצוותך מאוד. כל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד.
מאוד, הכוונה היא אין לה גבול, אין לה גבול. אנחנו רואים את זה שאנשים עוברים את גיל 80 ו-90 ולא מפסיקים להתענג על השם. דוד המלך אומר, ואני קרבת אלוקים לי טוב. אני קרבת אלוקים לי טוב. מי זה דוד המלך? מי שמכיר את ההרפתקאות שהוא עבר בחיים הממלכתיים, חיי הממלכה, חיי המשפחה הקשים שדוד המלך עבר, שהיה בזוי ושסוי, והתייחסו אליו כאל בן השפחה, ורדו בו, והליבו אותו, רבו מסערות ראשי, אויבי חינם, האויבים שיש לי יותר גדולים מסערות ראשי. ובכל זאת, דוד המלך, כגמול עליי נפשי, כגמול עלי אמו, תמיד היה מרגיש תינוק, תמיד היה מרגיש שלד קטן, גם כשהיה כבר מלך, כתולד ולא איש, חרפת אדם ומזוי עם, היה ממש מרגיש כתולד, ממש היה מרגיש שפלות נוראה. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, הבטי בבית השם, כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. דוד המלך הבין שבית המדרש זה כל רגע ורגע לחזות מחדש בנועם השם. נכון שזה מתחיל בדרך כלל בדברים קטנים, זה מתחיל בחומש וברשי ובמשניות ובגמרא ובמדרשים, ולאט לאט זה מתקדם קדימה. אבל אני זוכר שהסטייפלר עליו השלום, האבא של של הרב קניאבסקי של היום, שנחשב גדול הדור, הסטייפלר היה בזמן הבבא סאלי, היה לו עזות של קדושה נורא והיום, ואומרים שהוא בכלל לא היה שייך לדור שלנו. היו אומרים, let den ברנש, זה בכלל לא בן אדם. הוא היה גומר את כל התורה, כל שנה מסיימת, כל חלקי התורה, ומה שאני זוכר, שבסוף ימיו, היו באים אליו, היה לו חומש, פלא פלאים, בן אדם בגיל כזה מבוגר, שכבר היה צריך לי לכאורה ללמוד קבלה, ללמוד סוד, ללמוד, היה פשוט לומד חומש, לומד חומש, ממש יושב ולומד חומש, כי כשהוא היה לומד חומש, כן, ברור שבכל מילה הוא כבר ראה את הכל. הוא כבר הגיע לכזה שלמות, שבכל מילה הוא ראה כבר במילה הזאת המדרשים, את הגמרות, את ההלכות, את הרמב״ם, את הרמב״ן, הוא ראה בכל מילה את הכל. הרמב״ן כותב שכל התורה שלנו זה שמותיו של השם יתברך. כל התורה זה שמותיו. ובכל רגע שאני לומד, אני בעצם קורא לו אליי. אני קורא לו אליי. כל רגע שיהודי לומד תורה, הוא קורא לשכינה שתבוא אליו. כל שכן, כשיש לימוד בשל שניים, כן? כתוב ששניים לומדים תורה ביחד, וישמע השם, ויכתב ספר זיכרונות לפניו, ממש נכתב כאילו ספר זיכרונות. ושלושה זה כל שכן, הגמרא אומרת שאם 10 יושבים ולומדים תורה, אז לא רק שהשכינה באה להצטרף אליהם, אלא השכינה מקדמה ואתיה. השכינה יודעת שעכשיו אמור להיות פה שיעור של 10, היא מקדימה לבוא. השכינה מקדימה לבוא, כלומר, יכול להיות שבאמת זה טעות להפסיד שיעור קבוע. צריך לעשות איזו תשובה באמת. כי שיעור קבוע של יותר מ10, אז השכינה מקדימה לבוא, ואם השיעור מתבטל, כנראה שזה באמת לא פשוט. אז כל אלה שלחצו על המשמר היום, אני בסופו של דבר צריך להודות להם. אז תורה ו' סעיף ה'. כותב רבנו הקדוש, ועל ידי הדמימה והשתיקה נעשה בחינת חיריק. שימו לב שברוב העולם, מי דומיננטי? מי שמפטפט, מי שמדבר הרבה, אבל זה אומנות גדולה, אומנות גדולה לדעת לשתוק. עד כדי כך, עכשיו אלפי הכותב, שמי שעושה תענית דיבור, מה זה תענית דיבור? כדאי לעשות את זה פעם, 3-4 פעמים בחיים, כדאי לעשות, לא להרבות בזה, אבל כדאי לעשות את זה, כי ודאי שעדיף לדבר דברי אמונה וחיזוק ותורה. מה זה תענית דיבור? שאדם קם בבוקר, מותר לו רק להתפלל. אסור לו להגיד שלום, אסור לו לומר בוקר טוב. לשיר שירים, רק אם זה שירים שיש בה ממש ממש פסוקים, מותר לו. אם אדם עושה תענית דיבור מהבוקר עד צאת הכוכבים, נחשב לו כמה אלפי תעניות של אכילה. יש גם תענית שעות של דיבור. אדם למשל מחליט לסגף את עצמו ולהגיד, אני עכשיו 3 שעות לא מדבר. 3 שעות אני שותק. כדי לשבור את היצר, הוא 3 שעות שותק. אז זה גם כן סוג של כפרה ותיקון. במיוחד מי שירבה בלשון הרע וקלקל בכללות ודיבר אחד בפה ואחד בלב. יש הרבה אנשים שעל ידי כוח הדיבור הם הרסו משפחות, קלקלו. יש בחורים כאלה שהורסים משפחות או נשים כאלה, לא עלינו, שבדיבורים של פיתויים הם ממש ממש הורסים בתי ישראל. ממש ממש הורסים בתי ישראל. והדיבור הזה זה נחשב דיבור תמה וקלקול נורא והיום. יש בתיקוני הזוהר, בתיקון 69 כתוב שאדם שמרבה בדיבורי שווא, הוא בורא רקיעים של שווא. הוא בורא ממש אימפריות של שווא בעולמות העליונים. מה זה שווא? הכוונה היא שזה משהו, הוא בונה כוחות טומאה שאין להם הגדרה. ולידי הדמימה והשתיקה נעשה בחינת חיריק. דרך אגב, התורה פה מתחילה להיות קצת קשה, אבל תנסו לתפוס ראש יחד איתי. כי יש פה הרבה, רבנו פה הקדוש נכנס פה לקבלה הרבה. אבל אני לא אתעכב יותר מדי, אבל תנסו בכל זאת להבין. ועל ידי הדמימה, כל הנקודות, חיריק, חולם, סגול, הם קשורים לעולמות עליונים. זה לא, אצל עם ישראל, הניקוד זה לא דבר פשוט. יש מושג שנקרא טנטה. טנטה זה מושג שמופיע בספרי הקבלה. טנטה זה טעמים, שזה נמצא בעולם הכי גבוה, זה ניגונים, שזה עולם האצילות, שזה אב. יש נקודות, שזה עולם נמוך יותר, שזה עולם הבריאה. ויש תגים, שזה עולם יותר נמוך, שזה בעולם היצירה, ויש אותיות, שזה בעולם העשייה. זה נקרא טנטה. אבל כל פנים, הניקוד זה משהו מאוד 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 גבוה. הניקוד קשור למושגים לגמרי מופשטים, לגמרי מושגי קבלה רוחניים. למשל, החירי כאן זה בחינת מלכות. אני מקווה שנבין את זה במהלך התורה. ולידי הדמימה והשתיקה נעשה בחינת חירי, כי רבנו כתב פה, למי שלא היה בשבוע שעבר, שעיקר התשובה של יהודי, שהוא מגיע לדרגה כל כך גבוהה ונוראה, שמבזים אותו ופוגעים בו, ולא רק שהוא שותק בפה, אלא הוא גם מצליח להיות דומם בלב, כלומר הוא מוכל וסולח, ובאותו רגע אומר לעצמו, מגיע לי, מגיע לי, אני רק רואה חטאתי נגדי תמיד, אני רק רואה מה עשיתי, מה קלקלתי, מה פשעתי, לאיזה מקומות הורדתי את נשמתי, לאיזה מקומות תינופת וצחנה, הורדתי את הנשמה, מגיע לי. ואם בכלל בן אדם היה חושב, אולי בגלגול קודם רצחתי איזה 8 אנשים, אז ודאי שאני כל הזמן צריך להיות מוכן לקבל את כל האגרופים שבעולם. כמו שאומר ישעיהו הנביא, גבי נתתי למכים, לחיי לא מורטים. פניי לא הסתרתי מכלימה ורוק, תרקו אליי, תרדו אליי, תבזו אותי, ואני נפשי כאפר לכל תהיה. שימו לב, כל התפילת 18 מסתיימת, נפשי כאפר לכל תהיה. נפשי כאפר לכל תהיה. כלומר, שאני אהיה נפ, אני אהיה אפר לגמרי, אני לא ארגיש, אני לא ארגיש שמבזים אותי, אני אקבל הכל באהבה. מאוד מאוד קשה. זו דרגה שלפעמים מגיעים אליה, לצערנו הרב, אנחנו רואים אנשים מבוגרים שעם התורה ועם ההשתדלות אנחנו רואים שהם לא יגיעו לדרגה הזאת. אתה פוגע בפגיעה קטנה, הם מיד משתוללים עליך. אז זה מצד אחד זה מחמאה גדולה לבעלי תשובה, כי מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, כך כותב הרמב״ם, כך פוסק הרמב״ם. ועל ידי הדמימה והשתיקה נעשה בחינת חיריק, כמובן בתיקונים. ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר. ככה ממשיך הפסוק. מה זה תחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר? כשמשה רבנו רצה לראות את השם יתברך, הרי לא יראני האדם וחי, ככה כתוב בגמרא, אמר רבי דוסה, אי אפשר לראות את השם יתברך כשאדם חי בתוך גופו, כי הגוף זה סוג של מחיצה ונרתיק שמפריע את היכולת של הנשמה לראות. חוץ מזה שזרקו לנו כמה חורים בתוך הגוף הזה, שזה העיניים והאוזניים והפה והחותם, שיש להם יכולת רוחנית, לתקשר עם העניינים הרוחניים, לראות דברים, לשמוע דברים, שזה גם כן מושגים מאוד רוחניים, מה זה לראות, מה זה לשמוע, זה הרי גם פלא גדול של הבריאה, אבל זה רק חלק קטן מאוד מהראייה האמיתית. נתנו לנו, עשו לנו רק שני חורים קטנים, אם היו עושים לנו חורים גדולים יותר, מי יודע, היינו רואים את המלאכים, היינו רואים את השדים, הרי מסתובבים פה שדים, מלאכים, כוחות רוחניים בלי קץ, היינו יכולים רגע אחת להתעמק עמוק עמוק, לפתוח את העיניים, לראות מה קורה בהיכלות למעלה, בהיכל של דוד המלך, בהיכל של רחל אמנו, קצת פותחים את העיניים, היה לנו אוזניים של 5 מטר, אולי היינו יכולים ככה לפתוח אותם, לשמוע את הניגונים הנפלאים, איזה ניגונים נפלאים שיש בהיכל של רחל אמנו, של שרה, של אברהם אבינו, ניגונים כאלה שאם היינו יכולים לשלוח אותם להנה, רגע אחד העולם לא יכול להתקיים. מגודל עוצמת התענוג. הכל היה מתפרק מהתענוג העצום. אז יש כזה מרחק העולמות, כזה צמצום העולמות, בעולמות הרוחניים, לעומת העולם הגשמי, שלא ניתנה רשות לאוזן לשמוע, ולעין לראות את המראות הנוראים האלה. היו כמובן נביאים שיכלו לראות משהו. אז גם משה רבנו, שהיה לו ראייה גדולה וראה באספקלריה המהירה יותר מכל הנביאים, אז נתנו לו לראות ממשות, ממשות, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. נתנו לו לראות ממשות של השכינה, תחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. במדרש כתוב שמשה רבנו לא יכל לעמוד במחזה הזה, בגודל התענוג הזה, של מעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. אומר רבנו הקדוש דה חיריק, וזה בחינת וארץ אדום רגלי, אדום זה בחינת דמימה, והארץ אדום רגלי, בחינת דמימה, וזה בחינת נקודה התחתונה של תמונת א', ונקודה העליונה שעל א' זה בחינת כתר, בחינת וממעל אל הרקיע, אשר על ראשם אבן ספיר דמות כיסא. האות א' היא אות מאוד מעניינת, היא בעצם מורכבת משלושה חלקים. היא מורכבת משתי נקודות ופס. נקודה, כשתמיד כתוב בספרים נקודה, הכוונה היא לאות י'. אז יש האות א', תשימו לב, יש פס כזה, שזה האות ו', ממעל יש את האות י' ומתחת האות י'. כמה זה י' וי' ושש? י' וי' 10 ו-10 וו' זה 6, ביחד 26. מה זה 26? י' כו' כזה שם הוויה, י' כ' ו' וכ', י' א' ו' ו-א', שם הוויה יוצא בדיוק 26, כלומר, הקדוש ברוך הוא זה תמיד 26. ידוע ששם הוויה זה תמיד 26. אז הוא אומר כאן רבנו, דמות כיסא, דמתקסיה לאלה מו' שבאלף. למה זה נקרא ממעל הרקיע שעל ראשם אבן ספיר דמות כיסא? כך כתוב במרכבת יחזקאל, מה שיחזקאל הנביא הצליח לראות. דמתקסיה לאלה מו' שבאלף. זה, הכוונה היא לנקודה העליונה שהיא מכוסה מעל האות א'. דמתקריה רקיע, הנקודה היא כיסא דמתקסיה. כמו שאמרו, במופלא ממך אל תדרוש, ובמכוסה ממך אל תחקור. יש דברים שאדם צריך לדעת שהוא מוגבל מלחקור ולדרוש ולדעת. כי אם אדם דורש, הכוונה היא חוקר, בדברים שהם מופלאים מיכולת הכלים שלו, זה נקרא ריבוי אור. ומה שריבוי אור עושה זה כמו שהריבוי של השמן מכבה את הנר. אז כשיש ריבוי של אור, אדם פשוט מאבד את השליטה של המוח על הלב, וחז ושלום מאבד את השפיות. לכן צריך לדעת שצריך הרבה עבודה לפני שאדם חוקר או לומד בדברים שמופלאים מהיכולת שלו. כלומר, המצוות עצמם הם אלה שמגינות עלינו. כשאדם מניח תפילין ומדקדק בזה, כשאדם שם עליו תלית, כשאדם מברך על האוכל, כשאדם מברך אשר יצר כשהוא יוצא מהשירותים, בעצם למי שלא קלט את האמת, אז הוא ממש מסכן, כי זה עבודה, זה הופך להיות לעבודה מאוד קשה. לא נותנים לי, אפילו לא נותנים לי רגע מנוחה, אני צריך לשתות, לשתות לוקח 3 שניות, לברך לוקח 20 שניות. זאת אומרת שאני בעצם, אני הופך להיות כל כך מוגבל לכאורה. אני יוצא מהשירותים, אני צריך לברך. אז זה הדבר הזה. יוצא מהשירותים, צריך ליטול ידיים, לברך, שיצר את האדם בחוכמה. אבל מי שבאמת קלט את האמת בשבילו, הוא מחכה לשירותים כדי לברך. הוא מחכה לשתות כדי לברך שהכל נהיה בדברו. הוא מחכה לאכול כדי שאחרי זה יוכל לברך ברכת המזון, שיוכל להתענג על ברכת המזון, לברך. יש בזה, ברכת המזון זה הבנק הכי גדול, יש בה את כל הבקשות שבעולם. הוא מחכה ל-18, הוא מחכה למקווה. בשבילו כל דבר זה לא מסע, בשבילו זה אין לך בן חורין, אלא זה שעוסק בתורה. בשבילו זה החירות, זה הכל רגע, זה ההתחברות אל האין סוף. כל רגע הוא מבין שאני מברך עכשיו, אני מתחבר לאין סוף. אולי אני לא מרגיש, אולי אני עדיין לא מרגיש, ואני מאמין, אני מאמין שאני ארגיש שום אחד. עדיין יש בי גשמיות, עדיין אני, אז אני לא מרגיש, אבל אני יום אחד ארגיש, אין ספק. במופלא ממך אל תדרוש, ובמחוסה ממך אל תחקור. זה בחינת כבוד אלוקים אסתר דבר, בחינת כתר, והוו שבתוך האלף הוא רקיע. שמיים, אש ומים. מה זה רקיע? זה שמיים, אש ומים. בחינת הבושה, שנשתנה פניו לכמה גוונים. גמרא אומרת שמביישים בן אדם, אז אזיל סומקה ואתי חיוורה. הוא נהיה סמוק, הוא נהיה אדום, ואחרי זה הוא נהיה חיוור, כשהוא קולט שבעצם הוא במצב חסר אונים, במצב לא נעים. לכן מי שמלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים. גמרא אומרת ממש שופך דמים. נוח לאדם. שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. מה זה פני חברו? שלפני כמה אנשים הוא פוגע בו, והבן אדם הזה נפגע, משתנים פניו מנהים אדומים, ואחרי זה לחברים, זה נחשב לפגיעה מאוד מאוד גדולה. נחשב לחטא מאוד חמור. ממש חטא חמור, שאין לו חלק לעולם הבא. כותב רבנו הקדוש, הוו שבתוך האלף, בתוך האלף באמצע יש כזה פס, זה וו, היא נקראת רקיע. והרקיע יש בו גוונים, כל הגוונים, הרקיע נקרא כלליות הגוונים, כך נקרא הרקיע. וזה מרמז בעצם על הבושה, שאדם לפתע קולט מה זה השם יתברך, ואיפה אני נמצא בתוך הקוסמוס הענק הזה, ואיך המראתי את פיו, ואיך עשיתי נגד הרצון העליון, אז הוא מתחיל לקבל סוג של בושה. זה לא צריך להיות בושה חיצונית, או תחושה, הרגשה של חוסר ביטחון, זה משהו יותר עמוק, זה מין בושה שמחה כזאת. זה לשמוח בזה שאני בעצם מתבייש. זה כמו להבדיל, מה זה יראת שמיים? מי רוצה לפחד? יש פחד, אדם מפחד מרוצחים, כל אדם יש לו פחד מדבר אחר. פחד מגנבים, פחד מחושך, פחד מחיות טורפות, פחד מכלבים, פחד מהבלתי ידוע. פחד קהל, פחד מקלסטרופוביה, שהוא לא יכול להיות במקום סגור. כל מיני פחדים וחרדות יש לנו בתוך התת של התת מודע של הנפש. רבנו כותב שצריך לצאת מכל הפחדים האלה. איך? לא על ידי כדורים, ולא על ידי שיחות עם פסיכיאטר ופסיכולוג, הם רק יעצימו את הבעיה. איך יוצאים מהפחדים? על ידי שמרימים את היראה למעלה. אתה מרים את היראה למעלה, אתה משתדל להבין מה זה יראת שמיים, אתה מתחיל לפחד מדברים עמוקים יותר, ממלא כל הפחדים האחרים נופלים, זה נקרא פחדים נפולים, כל הפחדים נופלים. שאדם אוהב מאוד מאוד משהו שאסור נגיד לאהוב, אם זה גילוי עריות או נמשך למשהו שאסור לאהוב, אז ככל שהוא מרים את אהבת השם למעלה, ממלא הוא קולט מה זה אהבת השם, שזה אהבה בתענוגים, שזה אהבה שלא נגמרת, הקומנה והסובבה בעיר, בשווקים ובחובות, בקשה את שאהבה נפשי, ממילא כל האהבות האחרות יורדות בדרגה והוא מתרומם למעלה. דרך אגב, זה אחד הדרכים לרפא הרבה מאוד אנשים. יכול להגיד לכם שאפילו אישית, אני מכיר הרבה שיצא לי לשבת איתם על שיחות כאלה, והם יצאו מהכדורים רק בגלל זה. רק בגלל זה שהצלחנו לעורר בהם את האהבה, לעורר את אהבת שתחפץ, לעורר את אהבת השם, לעורר את פחד השם, ואז ממילא הכל התגמד, הכל התגמד. כל הפחדים נפלו, הכל נראה כוח המדמה, הכל נראה שטות והבל. ונעשה על ידי אדם, על ידי זה אדם לשבת על הכיסא, כמו שכתוב, הוא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. קילט אדם בלא א', אין אדם בלי א'. כי אמרנו בפעם שעברה, מי שזוכר, שדם זה אותיות דום לשם יתחולל לו, זה אחורי אותיות הקיה. זה א', א', ה', א', ה', י', א', ה', י', א', יוצא ביחד דם. דם, שזה בחינת דום. עכשיו, כל הגוף זה נקרא דם, כי רוב הגוף זה דם. רוב גוף האדם זה דם. אבל החלק הרוחני שלו זה הקדוש ברוך הוא. איך כתוב? ששלושה שותפים באדם, אביו ואמו, הם נותנים בו את הבשר, את הגידים, את העצמות, את הדמים, את הלובן, והשם יתבח, נופח בו נשמה, זה האלף. הם עושים בו את הדלת ותמם, את הפעולה הגשמית, שגם זה כמובן מתנהל רק על ידי השם יתברך, אבל הקדוש ברוך הוא נוטע בו חלק אלוקה ממעל, שזה האלף. ואין אדם בלי אלף. היינו על ידי דום לשם נעשה אלף. אבל אם אדם רוצה לממש את האלף, אדם רוצה באמת לקיים את האות אלף, הוא צריך לקיים את ההוראה שיוצאת מהתורה הזאת, דום להשם יתחולל לו. גם בשעת מריבה, כשאדם יודע לשתוק, לא לשתוק כדי להרגיז את השני, אלא לשתוק מענווה, משפלות ומהכנעה, אני מפיל לך את כל אויביך חללים חללים. דום להשם ויתחולל לו, כך כתוב בפסוק, אז כתוב שאני מפיל לך את כל האויבים, חללים חללים, מתים מתים, כביכול. נעשה אדם לשבת על הכיסא, כי אביו שבתוך האלף הוא רקיע. הכוונה היא לספירת התפארת. ספירת התפארת היא כלולה משש ספירות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, זה כל השישה, שש הספירות, הם בעצם כלליות התפארת, הם נכללים בתפארת. היינו הבושה כנעל. תפארת, אמרנו שזה שמיים, אש ומים. זה בחינה של חסד וגבורה, לבן ואדום. לבן ואדום, חסד וגבורה. כשאדם מתבייש, אז היא סומקה ואת היא חיוורה. הוא נהיה אדום מהבושה, ולאחר מכן הוא נהיה לבן מהחוסר אונים שהוא נמצא באותו רגע. הוא הקיע כלליות הגווני, היינו הבושה כנל, והנקודה התחתונה היא השתיקה והדמימה, זה החיריק, שזה כאן מתגלם במלכות. כמו שכתוב בארץ, הדום רגלי, בחינת חיריק. חיריק זה אור שמאיר לבן אדם, ככה רבנו כותב בתורה פי ב', שמאיר לבן אדם בזמן הירידה. כשאדם בנפילה, והוא מאוד מאוד זקוק לרחמי שמיים, כי לפעמים אנחנו מרגישים שכשאדם חולה, הוא מרגיש שהוא זקוק לרחמי שמיים. אבל כשאדם בנפילה רוחנית, הוא פחות מרגיש את זה. אבל מצד האמת, אז אדם זקוק יותר לרחמי שמיים מהכל. כשאדם נופל בעבירות, כשאדם נופל באמונה, אם חלילה אדם נופל בכפירות, אז הנשמה זועקת וצועקת צעקות נוראות. והצעקות האלה זה החיריק. חיריק זה כלי מאוד מאוד יקר, שיורד ממש לעשרה כתרין דמסעבותה. כמו שיש 10 ספירות, יש 10 כתרים של טומאה. זה נקרא 10 כתרין דמסעבותה, והחיריק יורד ממש לשמה, בחינת ותחת רגליו. והנקודה העליונה הוא כיסא דמיתקסיה, בחינת תשובה, בחינת כבוד אלוקים אסתר דבר, בחינת ומחוסה ממך אל תחקור, בחינת ומימה לרקיע דמות כיסא. ונעשה אדם לשבת על הכיסא, בחינת כמראה אדם עליו מלמעלה. זה בעצם סיכום של כמה אלמנטים במרכבת יחזקאל, ואז נעשה ייחוד בין חמה ללבנה. אמרנו החמה זה בחינת חוכמה, הלבנה זה המלכות, והחמה תמיד מאירה ללבנה. הלבנה אין לה אור משלה. גם דרך אגב, במומנט שבין גבר לאישה, הגבר נקרא חמה, שמש, והריח נקראת לבנה. האישה נקראת לבנה. והאישה באמת, לפי הסוד, לאישה אין אור מעצמה. האישה היא לא יכולה להאיר לעצמה אור, אלא היא תלויה בבעל. האור היחיד והשמחה שהאישה מקבלת זה רק מבעלה. לכן יש רחמנות מאוד גדולה על נשים רווקות שאין להם בעל ואין להם אור בעצם. אם היא לא דבוקה בשם, מאוד קשה לה לקבל אור. וגם כשאישה נשואה, אם היא דבוקה בשם, היא לא יכולה לקבל את האור בצורה נכונה אם אין לה בעל שמאיר לה. וככל שיש לאישה יותר יגון והנחה, כל אישה יש בה צד של יגון והנחה, כי היא בעצם נפגעה מהנחש ראשונה. הנחש, שהוא סמל הטומאה, הוא בעצם פגע בה בראשונה, הנחש הקדמוני. וזה נמצא בגנים הרוחניים אצל כל אישה. שככל שיש לאישה יותר עצבות או מרירות או כעסים או יגון והנחה, זה מרמז שהבעל שלה יש לו כלים מאוד מאוד גדולים להכיל אותה ולהאיר באור. יש גברים כאלה שהם מרימים ידיים ומתייאשים ובוחרים להתגרש, או בוחרים רק לריב כל היום עם האישה. ויש כאלה שהם יותר חכמים ומבינים שהאישה תלויה בבעלה, והבעל תלוי במי שאמר והיה העולם. ואז הוא מחזק את עצמו ברוחניות, מעשיר את עצמו ברוחניות, ואז יש לו כוחות ואור עצום להאיר בתוך הכלים הנפולים של האישה, בתוך החיריק של האישה, בתוך המלכות. שהשמש מאיר ללבנה ונעשה ייחוד בין משה ויהושע, כמו משה ויהושע, משה כתוב שמשה רבנו לפני שהוא נפטר, אז השם אמר לו ללכת ליהושע, לשים את ידיו עליו, ונתת מהודך עליו. כתוב, ונתת מהודך עליו, מהכוח שלך, מכוח הנבואה שלך תיתן לו. הגמרא שם אומרת דבר מפליא, אומרת הגמרא, אוי לה לאותה בושה ואוי לה לאותה כלימה. כך אומרת הגמרא. על מה בושה ועל מה כלימה? שפתאום ראו את ההבדל העצום בין יהושע לבין משה רבנו. אף על פי שיהושע לא ימיש מתוך האוהל, יושב כל הזמן בעולה של תורה, והוא זה שנלחם את המלחמה הראשונה של עם ישראל, שזה מלחמת עמלק. בכל זאת, כשהם עמדו זה מול זה, ובא משה רבנו לתת מכוחו ליהושע, כולם ראו את ההבדל ואמרו, אוי לה לאותה בושה ואוי לה לאותה כלימה. כלומר, איזה הבדלים יש בנשמות? איזה הבדלים עצומים יש בנשמות? יכולות להיות נשמות שכולם נקראים נשמות גבוהות, אבל ביניהם יכולים להיות נשמות כאלה נוראות וענקיות, כאלה פחד אלוקים. משה רבנו זה היה פחד אלוקים. כשהוא עלה למרום, המלאכים כתרגו, אמרו, מה לילוד אישה בינינו? מה קשור? ילוד אישה, לעלות פה למעלה, 40 יום, 40 לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה. אין לנו מושג מה זה משה רבנו. ועוד המשיח, שעומד להתגלות בכל רגע, אם משה רבנו זה פחד אלוקים, המשיח זה פחד, פחד, פחד אלוקים. כי המשיח זה, 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 המשיח זה, הוא עלה במחשבה תחילה, ורוח אלוקים מאחפת על פני המים, דר רוחו של משיח. יש היום מחלה, אתם יודעים, אצל הרופאים הפסיכיאטרים עכשיו רושמים מחלות חדשות. מחלה של הדור החדש, זה מחלה שנקראת משיח. הרבה בעלי תשובה, שלא קיבלו הדרכה נכונה, יש להם תחושה שהם משיח. הוא פגם כל כך הרבה פגמים, ויש לו איזה כזה גאווה, כזה יצר, שהוא חושב שהוא משיח. מילא, אם הוא יעשה תשובה כמה שנים, 10 שנים, אולי בדרגה של בעל תשובה, הוא יכול, כי בפוטנציה כל אחד יכול להיות משיח, כי משיח לא יודע שהוא משיח. יש ספר של רבי חיים ויטל, 400 שקל כסף, הוא כותב שם שהמשיח בעצמו לא יודע שהוא משיח. כי ברגע שמגיע הרגע שהוא אמור לגאול את העולם, זה לא לגאול רק את עם ישראל, זה לגאול את כל העולם, להוציא את כל העולם מהשקר, מההיעלם, מההסתרות, מהטעות הנוראה, ש, 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 נשרצים בני אדם זה אחר זה, ולא יודעים שיש בורא לעולם. אז כתוב שבאותו רגע שיגיע הרגע הנכון, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אלוקים, פתאום לפתע, לפתע תנוח עליו רוח אלוקים, כזה רוח הקודש, שהוא יראה מסוף עולם ועד סופו, וירד מיד עד ים, מנהר עד אף שארץ, בשפתיו ימית רשע, ברוח שפתיו ימית רשע, בריחו ביראת השם, הוא לא יצטרך, זה לא שופט רגיל, כמו שיש בימינו, להבדיל בין הקדושה והתומה, הוא לא יצטרך לשבת עם גלימה שחורה, ועם מזכירה וקלדנית, ולשקול, ולבדוק, אם זה שעומד לפניו, הוא אשם, או חייב, או פטור, או זכאי, כתוב שבמשיח ברגע אחד יריח את היראת שמיים של כל אחד, והריחו ביראת השם. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, מורח ודיין. הוא יריח וידון. כי בעצם החותם הוא רמז ליראת שמיים. כשאדם כועס, כתוב חרה פה. כי אם אתה אדם כועס, אדם כועס כשאין לו יראת שמיים. כי אם יש לך יראת שמיים, אתה כועס. על מה אתה כועס? הרי כל מה שקורה זה מעט השם, אז על מה לכעוס? מה שקרה כרגע, עם כל הצער והלא נעים שעשו לך מה שעשו, על מה אתה כועס? זה מעט השם. כולם, כל העולם הזה, זה תיאטרון בובות, הכל זה, זה... כולם שלוחי המקום הרי. אז זה הכוח של משיח במדרש של קוד שימוני, כתוב, והנה יסכיל עבדי. עבדי זה מלך המשיח. ורם וניסה וגבה מאוד, מלמד שגדול מאברהם אבינו, מאדם הראשון, ממלאכי השרת, ממשה רבנו. זאת, מי לא היה רוצה לראות עכשיו את אברהם אבינו? האבא הראשון שלנו, הסבא הראשון שלנו, שגילה את השם בלי תורה. מי שהיה מחל לגלות השם בלי התורה? זאת, איך עכשיו, למשל, נגיד שאתה נופלת עכשיו מצווה חדשה, שצריכים לקחת חוט של צמר אדום וחוט של צמר לבן, אני סתם כמובן ממציא המצאה, אין כזה דבר, לחבר אותם ביחד, לעשות מהם תאות א', ואחרי זה לשים אותם על הראש, לשים את הצורת א' הזאת על הראש, ולקרוא איתה שלושה פסוקים בתהילים, ואחרי זה להוריד אותה ולשים אותה על הלב. נגיד שהיינו כזה עכשיו, ברוח הקודש היינו מתבטלים אל האין סוף, מתבטלים בענווה ושפלות והכנעה אינסופית כמו אברהם אבינו, ופתאום היה יורד לנו משמיים מין רוח הקודש שמגלה לנו שצריכים לקחת חוט אדום, חוט לבן, לקשור, לזרות אותם ביחד, ליצור את האות א', לשים מעל הראש, להגיד שלושה פסוקים, להוריד את זה אחרי זה, לשים על הלב, וזה נקרא מצווה שמורידה שפע לעולם. כמובן שזה דמיון. אבל זה לא פלא שאברהם אבינו גילה את התפילין לפני שהיה מעמד הר סיני? גילה את השבת לפני שהיה מעמד הר סיני? המהר"ל כותב שהוא גילה את המצוות קודם שניתנו על ידי זה שהיה בשפלות והענווה והכנעה כל כך גדולה. רק לחשוב, איך יכול להיות בן אדם שמחכה לילד מה תיתן לי, ריבונו של עולם? ובין משק ביתי ודמשק אליעזר, מה תיתן לי, מה, אין לי כלום בעולם, אין לי בן, אין לי מי שימשיך אותי. הקדוש ברוך הוא מביא לו בן, והוא אומר לו, לך תשחט אותו. אנחנו כל כך רגילים לקרוא את זה כל בוקר, אבל זה לא יאומן, זה ממש לא יאומן, לא יאומן, לך תשחט את הבן, והוא הולך וקם, והשכם אברהם בבוקר, והחבוש את חמרו, וקם בזריזות, אין לו שאלות בכלל. כזה ביטול, שבכוח הביטול הזה, אברהם אבינו יצטרך להוריד את המצוות קודם שניתנו. הוא גילה את התפילין, הוא גילה את הציצית, הוא גילה את ה... אפילו כתוב בגמרא שאברהם אבינו קיים רובי תחומין, ידע את השבותים. אברהם אבינו ידע שאסור, לא רק אסור לכתוב בשבס, אלא אסור גם לזיז את העת בשבת. אין מי שחולק על זה. אין... מי שחולק על זה בספר הזוהר, אין מי שחולק על זה. בכל ההגות היהודית, אין מי שחולק על זה שאברהם אבינו היה מקפיד על קלה כבחמורה, למרות שהתורה ניתנה הרבה הרבה אחרי זה. התורה ניתנה לפני 3,321 שנה, והם הבינו הרבה לפני. איך הוא גילה? זאת אומרת שאם אדם זוכה לכזה ביטול, כמו שרבנו הקדוש מבקש מאיתנו כאן, כזה ביטול, אדם יכול להמשיך כזה אורות, כזה ידיעות התורה, ממש להמשיך ידיעת התורה, להמשיך השגות התורה על ידי ביטול. זה מה שכתוב כאן, שאוילה לאותה בושה ואוילה לאותה כלימה, כשמשה רבנו שם מהודו, שם את ידיו על יהושע, ושם עליו את רוח קודשו, והפקיד אותו להיות הממשיך שלו, אז כולם ראו את ההבדל, אמרו, אוי וי, פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה. מי יכול להשוות את הלבנה לחמה בכלל? מי יכול? הוא בחינת האוהל, כמו שכתוב, יהושע בן נון להמיש מתוך האוהל, והאוהל הוא רקיע. כמו שכתוב, אם תחם כאוהל לשבת. וכתיב נוטה שמיים כעירייה, וזה יריעות האוהל. וכיסא העליון, היינו נקודה עליונה נחלקת לשלוש טיפין. הנקודה העליונה היא נקראת סגול. סגול, בחינת סלח לנו, אבין קריחתנו, והיא נחלקת לשלוש טיפין. כי תשובה צריך להיות בשלושה תנאים. כמו שכתוב, פנראה בעיניו, ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין, ושב ושב ורפא לו. יש פסוק בישעיהו הנביא, לא נעים כל כך. השם יתברך אומר לישעיהו הנביא, השמן לב העם הזה, ואוזניו הכבד, ועיניו השע, פן, יראה בעיניו, ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין, ושב ורפא לו. היה כעס מאוד גדול על עם ישראל. אין עונש יותר גדול על יהודי כשמונעים ממנו את דרך התשובה. אין עונש ופורענות וגיהנום וגוג ומגוג יותר נורא והיום כשחוסמים ליהודי את דרך התשובה. ואוי ואבוי, כי התשובה קדמה לעולם, בתר מרים הולדו, ותחולל ארץ ותבל, ותומר שובו בני אדם. אבל כשחוסמים מאדם את היכולת לשוב אל השם, אין עונש יותר גדול מזה. זה ממש נקרא עונש, שאדם לא יכול לשוב אל השם. זה ישעיהו הנביא, כתוב, השם אומר לו. השם יתברך אומר לישעיהו הנביא, עם ישראל כל כך חטאו, אני מונע מהם את התשובה. איך אני מונע מהם את התשובה? בשלושה דברים. אכבד לב העם הזה. תכביד להם את הלב, תעשה להם לב אבן. גם הלב, גם העיניים, וגם האוזניים. שלא יראו את האמת, שלא ישמעו את האמת. גם אם הם יעברו ברחוב ופתאום יתפוס אותם איזה יהודי ויגיד להם כל מיני דברי חיזוק ואמונה, הם לא יקלטו את הדברים. הלב לא יקלוט, הם לא יראו. יגידו להם, תראה איזה נס, תראה איזה נס. בן אדם הזה לא יכול להביא ילדים 8 שנים, הרופאים אמרו שאין לו סיכוי להביא ילדים. תראה איזה נס, הבן אדם הביא ילד אחרי שבאו והתפללו עליו, אחרי שהוא צעק לשם, אחרי שהוא התפלל. היה לנו מקרה שהאישה הייתה בחודש החמישי, והם עשו בדיקות, ופתאום ראו שיש לילד תסמונת דאון. הם עשו, חוץ מהבדיקות הרגילות, הם עשו סקירת מערכות, חלבון עוברי, זה כל הבדיקות הכי הכי מפורטות שיש. כלומר, הסיכוי פה שילד לא יהיה כזה, זה סיכוי של כמו להפוך עכשיו את הזהב לכסף. או יותר מזה, להפוך את הפחם לכסף. אין סיכוי. אחרי שבאים ומראים לך כאלה צילומים, כאלה בדיקות מדויקות, של כל הבדיקות האפשריות. סיפור שאפשר פשוט לשמוע את זה מהם, זה הרבה יותר מרתק משמוע את זה ממני. הם התחילו להגיע לתיקון באופן רצוף, ממש מהחודש החמישי, גם האישה וגם בעלה, ולמראה הפלא, ולמשמע הפלא נולד תינוק בריא, משהו מיוחד. והיום, תראו מה זה לא יאומן. היום היא לוקחת את כל הצילומים האלה ואת הבדיקות האלה, והיא מראה לנשים שרוצות לעשות הפלה, כי האישה הזו אומרים לה שילד כך, והאישה הזו אומרים לה שילד כך, והיא פשוט קיבלה עליה כאילו מין ייעוד מהשמיים, להציל נשים שלא יעשו הפלות. כי היא, למרות שהיא אישה דתייה, היא לא ידעה מה לעשות. הם באו אליי בחודש חמישי, היא בכתה כל כך שהיא היא לא תעמוד בזה. היא אמרה, אני לא אעמוד בזה. אם יהיה לי ילד כזה, אני לא אעמוד בזה. למרות שילדים כאלה, דרך אגב, זה נשמות מאוד גבוהות, ורוב אלה שיש להם את הילדים האלה, הם לא מבטרים עליהם, והם יודעים שכל אלה שיש להם ילד כזה, הם מספרים שהילד הזה הביא להם ברכה גדולה. ממש, זה משהו, זה רואים שזה נשמות שמתוקנות לגמרי, והם ירדו לעולם בשביל הגלגול האחרון, התיקון האחרון, וזה נשמות שמצד הגוף הכל מנותק, מצד הנשמה הכל פתוח. זה כמו הילדים האוטיסטים שיש תקשורת כזו, יש תקשורת עם ילדים אוטיסטים שמתקשרים איתם בצורה ידנית. זה נקרא facilitation communication, ככה זה נקרא בזה, בשפה של המדעית. ממש מתקשרים איתם דרך תזוזת היד בריכוז, וממש פותחים דברים, ממש מגלים דברים. כי הכלל הוא שאם עבר אחד בגוף לא עובד, אז הוא מקבל פיצוי בעבר אחר. למשל, אדם עיוור הוא שומע טוב יותר. אדם חירש רואה טוב יותר. באופן יחסי כמובן, אבל זה כך. אז מי שפגוע מוח, אז הוא בעצם רואה בדעת יותר מאחרים. כי הוא פגוע במוח, אז הוא רואה יותר מאחרים. מי שמבין את זה בעומק. כלומר, הוא לא יוכל עכשיו להגיד לך גילויים במתמטיקה ופיזיקה וכימיה וביולוגיה. או מדע. אבל הוא רואה דברים שבעצם אצל כולנו המוח, אף על פי שלמוח יש תפקיד לדעת ולהבין, אבל אחרי הכל המוח גם מגביל אותנו מלראות דברים רוחניים. בגלל שהמוח הרוחני מוגבל במוח הגשמי. אבל מי שבעצם אין לו יש לו את הפגיעה המוחית, אז הצינורות יותר פתוחים לראות דברים. מחלקת לשלוש טיפים, כי תשובה צריך להיות בשלושה תנאים, כמו שכתוב, פנראה בעיניו, אם אדם מצליח לפתוח את העיניו ולראות את האמת, ובאוזניו ישמע, האוזניו שלו מוכנות לשמוע, דיבורים של תוכחה, דיבורים של הוכחות, דיבורים של אמת, ולבבו יבין, הלב מתחיל להבין, הלב לא אטום. איך הנביא אומר? במקביל לפסוק הנורא הזה שכתוב בישעיהו הנביא, הנביא יחזקאל אומר, והסירותי לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. את כל אדם יש לו אבן בלב. כל התכלית שלנו זה להסיר את לב האבן. מה זה לב האבן? שהלב קשה לו לראות את האמת. ולבבו יבין ושב ורפא לו. ואלו שלוש בחינות הם נקודת סגול וסגול דה חמה, שמש, היינו פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה. יש לנו כאן סיפור מהסיפורים של רבי אבא בר חנה, שהם נראים קצת תמוהים, אבל הם, יש בהם עומק נורא. אני אקרא את הסיפור, את המקרה, זה בסך הכל כמה שורות, ואני אחר מכן אסביר את זה. וזה פירוש. אמר רבא בר בר חנה, זימנה חדה ואזילן במדברה, וחזינה ננה אבזה דשמיתן גדפיו משמניו, וכנגדן נחלה דמישך מיטוטיו, ואמין אליהו איתלי מנייך וחולקה לאלמה דעתה, חדה דליה לי אטמה, וחדה דליה לי גדפה, כי עתאי לקמדר רבי אלעזר אמר לי, עתידין ישראל ייתן אליהם את הדין. זה הסיפור, אני אקרא אותו שוב ואני אסביר. אמר רבא בר בר חנה, זימנה חדה יום אחד, אבא אזילן במדברה, הלכתי במדבר, וחזינן אני אבזה, ראיתי אבזים, לשמיטין גדפיו משמניו, שהנוצות שלהם נפלו לרוב השומן שהיה להם. באמת, גדפיו זה כנפיים, אבל הרשב"ם פה בתרגום מתרגם נוצות. וכנגדן נחלה דמישך מיטוטיו, היו מתחתם של האבזים האלה נחלות של שמן. נחלים של שמן, מתחתיהם. באמין אליהו, אמרתי להם, איתלי מנייך וחולקה לאלמה דעתה, יש לי חלק בכם לעולם הבא. חדה, אחד מהאבזים, דליה לי אטמה, הרימה לי רגל, וחדה, דליה לי גדפה. באבז אחד, הרים לי כנף. כי עתי לקמד הרבי אלעזר, באתי לרבי אלעזר, אמר לי, עתידין ישראל, ליתן עליהם את הדין. מי יכול בכלל לקחת את הסיפור הזה ולהתחיל להתמודד איתו? יכול להבין מה כתוב כאן בכלל? תרגמנו, אז מה, זה עזר הרבה? אנחנו יודעים שרבי אברבחנה, היכל לחיות מתים, כל השנים לומדים עליו בגמרא, איזה גאון עצום. מה זה הדבר הזה? הלכתי במדבר, ראיתי אווזים, נפלו מהם הנוצות או הכנפיים, מתחתיהם היה מלא שמן, התחלתי לדבר איתם, אמרתי להם, יש לי חלק בעולם הבא אצלכם? כאילו, מה, הם חכמים האווזים? רבנו יגיד עכשיו שהאווזים האלה הם הצדיקים, בואו נראה. אחד מהאווזים הרימה לי את הרגל, אחד הרימה לי את הכנף, באתי לרבי אלעזר, אמרתי לו, עתידין ישראל ייתן עליהם את הדין. מה שיפה כאן, שכל הסיפור הזה, זה סיכום של כל מה שלמדנו. אני רק אקרא את הרשב"א מצד שמאל, כדי לא להחמיץ מילים. תשמיטין גדפיו, נפלו נוצה שלהם מרוב שומנן, דליה לי גדפה, הגביע לי הכנף, רמז, זהו חלקך לעתיד לבוא. זה הרמז. ייתן עליהם את הדין שבחטאתם מתעכב משיח. ויש להם צער בעלי חיים לאותן אווזין מחמת שומנן. עכשיו נתחיל להסביר לפי רבנו הקדוש. אומר כאן הרב, שהלך לחקור במידה הטובה של ענווה. רב אברבחנה הלך לחקור את המידה הזו שדרכה אפשר להביא גאולה לעולם. דרכה אפשר לתקן את כל העבירות. שאדם משים עצמו כמדבר לדוש. הגמרא אומרת, אמר רב מתנה, מהי דכתיב ממדבר מתנה? מה הכוונה שבמסעות כתוב ממדבר הלכו למתנה? שכל מי שמשים עצמו כמדבר לדוש, כמו שדשים הולכים על המדבר, הוא כאילו אפר, הוא יזכה שהתורה תתקיים בו, שתלמודו יתקיים בו. הוא יזכה לתורה, הוא יזכה להיות תלמיד חכם. כשאדם משים עצמו כמדבר לדוש, הכל דשים לה וראה חכמים, וזה בחינת אב הזה. אבזים זה חכמים. איך רבנו הגיע לזה שאווזים זה חכמים? כמו שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, הרואה אווז בחלום יצפה לחוכמה. דשמיתן גדפיו, פרש רשבם, נוצות. איך רשבם הגיע לזה שגדפיו זה נוצות? כולנו יודעים שגדנפה, מה זה גדנפה? כנף. באמת, זה סובל שני פירושים, אבל איך הוא הגיע לעניין של נוצות? האמת שכבר למדנו את זה. מי שזוכר, למדנו את זה בדף הראשון. זה בחינת מחלוקת וביזיונות. כמו שכתוב, כי נצו אנשים יחדיו. שני אנשים רבים ביחד. נכון? מה כתוב? כי יריבו אנשים יחדיו? ינצו. ינצו, לאיזה מילה זה, איזה קונוטציה זה מזכיר?
נוצות.
כי ינצו אנשים יחדיו. היינו שאין משגיחין על מחלוקת וביזיונות שמבזים אותם. כלומר, מה זה האווזים? חכמים. מה זה שנפלו הנוצות שלהם? מבזים אותם, הם לא כועסים, הם לא מכים, הם לא מקללים, הם לא זועפים, אלא ישמע ביזיונו ידום ואשתו. ושומעים חרפתן ואינם משיבים. ועל שם השתיקה נקראים חכמים. למה החכם נקרא, למה יש קשר בין חכם לשתיקה? כי סייג לחוכמה שתיקה. כתוב בפרקי אבות, סייג לחוכמה שתיקה. תשימו לב, הרבה פעמים בתוך חברה מצליחים להכיר בן אדם רק אחרי חודשים רבים, כי הוא כולו שותק, שותק, שותק. לפעמים השתיקה הזו גורמת זלזול לאנשים, כאילו הוא לא פחות מעורה בחברה, אבל יום אחד מתגלה כמה אוצרות יש בו. שהוא אומן גדול לנגן על גיטרה, אומן גדול, ולאט לאט מתגלים בו כל מיני דברים. קל וחומר בעניינים רוחניים שמתגלים בו כל מיני אוצרות בנפש. הוא כל הזמן שותק. זה כמו שהסיפור המפורסם בבחור אחד שהגיע כבר לגיל מבוגר ולא התחתן, בגלל שתמיד שמביאים אותו לשבר, הכוונה היא להביא הקלה לעתיד, אז ראו כשהוא מדבר הרבה ומדבר שטויות, אז הוא הלך לרב כדי שיפתור לו את הבעיה הזו, שהוא לא מתחתן. הרב אמר לו, תשמע, תפסיק לדבר. בסוף הוא התחתן. באמת, זה פטנט לפעמים לאנשים שהם קצת קלי דעת, אז הם צריכים הרבה תשומת לב, אז הם מדברים הרבה שטויות. כמובן שמדבר דברי תורה, אמונה וחיזוק, צריך להיות לא להפסיק רגע, כמה שיותר. מדובר בדברים של אבל וריק, מה קנית, מה אכלת, כל העניינים של הביזנס והמסחר. שימו לב כמה דיבורים יש בעולם שיכולנו בעצם לוותר עליהם. אדם יעשה פעם סקירה, יעמוד במקום שיש ציבור של אנשים, ויגיד לעצמו, אני הפעם רק רוצה לבחון את העניינים האלה מבחוץ. לראות מה זה מדבר, מה הוא מדבר, מה זה מדבר, מה הוא... כמעט כל הדיבורים שאנשים מדברים אפשר לצפות אותם מראש. תמיד דברים נמוכים, דברים... תמיד כל הדיבורים הם גשמיים, אין בהם שום חוכמה. ויכוחים פוליטיים. מה זה נותן? מה זה נותן? אתה שומע עכשיו חדשות, אתה שומע איזה ויכוחים פוליטיים. אתה עוד שבועיים ישמעו לך את הוויכוחים האלה, אין לזה בכלל עניין בהשפעה על המציאות, על החיים. בטח לא על החיים האישיים, בטח לא על החיים הגורליים, בטח לא על התכלית. אבל זה באמת דיבורים של שווא. דיבורים שלא מביאים מאומה. כי השתיקה היא בחינת כתר. למדנו שהספירה הכי גבוהה זה כתר, וכתר זה ענווה. למה כתר זה ענווה? כי כל הספירות מביטות אל הספירה שלמעלה. אבל כתר היא הספירה הכי גבוהה, והיא מתביישת להביט למעלה. כי מה יש למעלה? הקדוש ברוך הוא, כיסא הכבוד. כלומר, זה כביכול השכינה למעלה. וכותב הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, היא בושה להביט למעלה, כי היא בושה מקונה. מה הכוונה בושה מקונה? היא מתביישת ממי מהשם יתברך. אז היא לא מביטה למעלה. ולכן כתר זה ענווה. כתר זה הספירה הכי גבוהה וזה ענווה, וזה ראשון שמיתן גדפיו, שהם נפלו הנוצות שלהם. כמו שכתוב, שמות כל בעל משה ידו. שמות, הכוונה היא, שאם יש לאדם חוב, אז בשנת השמיטה מה קורה? הוא צריך לוותר על החוב. לא לדרוש את החוב. שמות כל בעל משה ידו. היינו שלא יתבע אלבונו. אל תבקש את אלבונך שלא מחזירים לך את החוב. וזה פירוש משמעניו, מלשון שמנת, אביתה, כסיתה, ותשכח אלוה עשהו. ביתו שלא עשהו. ונבל צור ישועתו. כך כתוב הפסוק. כתוב הפסוק, וישמע נשורון ויבעת. אם עם ישראל, שנקראים ישורון, אם הם שמנים, שמנים הכוונה היא מלאים תאוות, מלאים הצלחות, הכל הולך, הכל חלק, הם שוכחים את השם. ויבעת, הם בועטים. יהודי שנותנים לו הכל, הוא בועט. גם ילד. ילד שגדל בשמנת רבה מדי, הוא בסוף בועט. אלא אם כן, יש לו מידות טובות מלכתחילה, ושמנת, אבית, כסית, ואיתו שלא עשהו, נוטשים את השם, עוזבים את השם מרוב טוב שיש להם, מרוב גאווה שיש להם. וינבל צור ישועתו, עד כדי כך שהם מנבלים אפילו את הצור, את השם יתברך. אני רק קורא את זה שוב, היינו שלא יתבע אלבונו, וזה פירוש משמניו מלשון שמנת אביתה, כלומר מחמת שוחזין עצמה מבחינת שמנת אביתה. היינו בשביל זה שומעים חרפתם ואינם משיבים, כי זה עושים בשביל תשובה, אלבונותם. זאת אומרת, הצדיקים האמיתיים, הם מרגישים כל הזמן תחושה, של חז ושלום, שמנת, אבית, כסית, הם באים בדין על עצמם, שופטים ודנים את עצמם. ושכתוב, וישמע נשורון, השמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד, ועיניו אשה, ונראה בעיניו, ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין, ושב ורפא לו. זאת אומרת, אם הוא יבין, אם הוא יראה, אם הוא ישמע, הוא ודאי יעשה תשובה. שהתשובה צריך להיות בשלושה תנאים אלו. ונגדה נחלה דמישכה מתחותיו, מה הכוונה שיש שמן מתחתיהם, היינו על ידי השתיקה זוכים לכבוד אלוקי, שהוא בחינת שמן. שמן זה תמיד סמל לכבוד. במיוחד עכשיו, חג חנוכה, חג של שמן. דרך אגב, נפש זה אותיות, העניין של נפש, הפה זה הפתילה, והשין זה השמן, הנון זה הנר. כי נר השם נשמת אדם חופס כל חדרי בטן. ונגדה נחלה דמישחד מתחותיו, היינו על ידי השתיקה זוכים לכבוד אלוקי שהוא בחינת שמן. כמו שכתוב, אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוקים, אלוקיך, שמן ששון מחבריך. הכוונה היא שכולם מכבדים אותך, כולם שמחים בך. כי כשהיו ממליכים מלך, מה היו עושים לו? מושכים אותו בשמן. זה הרמז כאן של המלכות, שהכל ישמחו בך. אהבת צדק ושנא רשע על כמי שכחה, וזה בחינת מלך הכבוד, ואמין אליהו, אמרתי להם, אית לי מנייך וחולקה לאלמה דעתה? שאלתי אותם, יש לי חלק בעולם הבא? אתם תוכלו לתת לי מהעולם הבא שלכם? אז איך הם הגיבו אבזים? אחת הרימה רגל, ואחד כנף. זה בחינת, מה זה דליה לי אטמה? זה בחינת וארץ אדום רגלי. בחינת נקודה התחתונה. שזה מה זה נקודה התחתונה? זה החיריק. אחד הדליה לי כנף, זה בחינת כיסא. כנף תמיד עולה למעלה, ורגל תמיד היא למטה. כמו שכתוב, ולא יכנף עוד מורך. הגמרא אומרת, מה זה לא יכנף עוד מורך? לא יסתר הקדוש ברוך הוא ממך בכנף. ככה הגמרא אומרת. זה בחינת נקודה עליונה, היינו, שראו לרבא בר בר חנה, שגם הוא זכה לאלו הבחינות. הרמז, שזאת הרימה לו רגל, וזאת הרימה לו כנף, רמזו לרבא בר בר חנה, שהוא זכה לשתי הנקודות האלה, הנקודה העליונה של האלף, שזה הכתר, והנקודה התחתונה של האלף זה החיריק, שהוא זכה כביכול לכל כל הזכויות האלו, הוא זכה כי היה בקי בעיל, בקי בנפיק. מה זה? מה שלמדנו בשבוע שעבר, שהצדיקים, כדי להגיע לדרגה של צדיקים, צריך לדעת שגם כשאני עולה למעלה, 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 צריך לדעת לא להתגאות. וגם כשאני יורד למטה, למטה ונופל, אפילו למקומות הכי נמוכים, לעבירות הכי חמורות, אני צריך לדעת שאני תמיד יכול להתעלות. תמיד יכול לקום משם, לצאת משם. ולא יכנף עוד מורך, זה בחינת נקודה עליונה, היינו שאול הרבה בר בר חנה, שגם הוא זכה לאלו הבחינות. אמר בי אלעזר, עתידין ישראל ייתן אליהם את הדין, כי ישראל נקראים אדם. מה אומרת? אתם קרואים אדם, ואין האקום, אקום זה גויים, קרואים אדם. וקודש בריחו וישראל כול אחד, הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, נשמות ישראל זה דבר אחד, וישראל שמבחינת אדם ישבו על הכיסא, כמו שכתוב, ועל הכיסא דמות כמראה האדם, עליו מלמעלה. וישראל יתנו דין לכל באי עולם, היינו, הם ישפטו בעצמם כל הדינים. כתוב בפסוק, זה מדרש, כתוב במדרש, כי שם ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבי דוד, שכל גדולי הצדיקים, יחד עם השם יתברך, ישפטו את העולם. את הקדוש ברוך הוא יחד עם כל הצדיקים, ידונו וישפטו את העולם.